יום רביעי, פרשת דבורים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור אמיתי ומופלא על שרשרת טעויות, טעויות במרכאות, שנועדה להציל נפש מישראל. סבר גם לצדיק המלך בידרמן שליטה, פרסם הבאר הפרשה ממש בזמן האחרון. הוא אומר שהוא שמע את זה מבעלי המייסה, הרב חסיד מנדל ליבוביץ', הוא אח שלו. הוא אומר, זה היה שהיו בימות הקיץ בערי הקסטיל בארצות הברית, וקבעו להם פגישה חשובה עם עורך דין גדול, אז פנו לחזור לעיר למשך כמה שעות בדרך, כשעמדו בפרשת זרוחים, לפני פרשת זרוחים, אז אמר האח לרב מנדל שנהג ברכב, אחי יקירי, תישאר בנתיב הימני, כי בעוד חצי מייל רוצים לפנות ימינה. עונה לו אח שלו, ידעתי גם ידעתי, רב מנדל. אמר לו, ידעתי אחי, ידעתי. טוב, אבל כשאחרי חצי מייל, הוא פותם בלי שום הסבר והיגיון, למה הוא עושה את זה? הוא פונה לו, הוא ממשיך בצד שמאל. טוב, ומיד הם מחכים אולי ה-GPS, אותו המכשיר מופלא, יגיד להם דרך חדשה, אבל הוא מתעקש לא לתת להם דרך חדשה, לרק שיחזרו על עקבותיהם לעשות פרסה. מצד זה נשמרת אם אפשר לעשות כזה צעד אמצע הכביש, כשאי אפשר לראות כראוי מה נצא משני הצדדים. טוב, אז בלית ברירה, הוא ממשיך בנסיעה כשהוא מחפש אחרי איזה מקום שיוכל לעצור ולהסתובב. והנה, כשהוא מצא מקום כזה, הוא רואה שם איזה צבי, צבי שנח לו מעמל דרכו, הוא לא יכל לבצע שם את הסיבוב. טוב, הוא אומר עליי, בהמשך יש. מקום שיוכל להסתובב. וגם שם היה מניעות ועיכובים, וכל זה תוך כדי מתח נורא וחוסר סבלנות שהם הולכים להפסיד את התור אצל אותו עובדים. סוף סוף, הם מצאו איזה מקום רחב שהם יכולים להסתובב, אבל אז הבחינו שמרחוק עומד לו אדם, ומסמן בידיים לכל עבר, כי זועק זעקת הצילו. טוב, בהתחלה הם הסתפקו, הם היו בני ישראל, בני בריס, לא בני בריס. החליטו להתקרב, ואז הם רואים יהודי עומד לסוף התמוטטות. הם מהר פותחים את החלון של הרכב, ובקושי מצליח להוציא מילה אחת מהפה, וסר, וסר. מן השמיים היה באוטו בקבוק גדול שנשאר מטיול שערכו כמה חודשים לפני זה, בחלומו את פסח. הושיטו לו את הגלון וממש גמר אותו בתוך כדי דיבור. ואותו שברוך הבקיר בו, כשהוא נרגע, אז הוא פתח וסיפר שהוא אחד מהמדריכים בקם באזור. הוא אומר, היום בבוקר יצאתי עם השותף של הערות כאן לבדוק את הדרכים ביער כדי לקחת שם את התלמידים. ונחלקנו כל אחד לדרך אחרת מתוך הנחה שבגמר בדיקת השטח נתקשר אחד לשני וניפגש עוד פעם. והנה הוא אומר, בועדים עליך יחידי, תהיתי במרחב היער ואני עומד כבר כמה שעות אחרי שם שיוקדת בלי טיפת מים. וגם לאבתי גיליתי שאין פה בכלל קליטה, אין לי כל דרך להתקשר אל השותף שלי או אל כל מישהו אחר. שיציל אותי ממיטה בצומול עלינו כבר כמה שעות שאני עסוק אחרי שני דברים, כמה טיפות מים וקליטה לטלפון, וכמעט שלא יפורחו נפשי. והנה אתם באתם, שני המלוכים, ממש, ממש הצלתם אותי. ככה אומר להם אותו יהודי. אחרי זה כמובן לקחו אותו במכונית, הם יראו כל עוד נשמתם בם להגיע לאותו עורך דין. רק כשהם הגיעו לפני עורך דין, גילו שקרה איתם מה שלא מתאים לאנשים מסודרים כמותם. התור שלהם נקבע מתחילה למחרת בכלל, והם טעות חמורה שחשבו שהיום. אומר רב מיילך, תראו מה זה, כמה שעות ארוכות גלגל הקדוש ברוך הוא את שני אחים בדרכים, רק כדי שיצילו את אותו יהודי ממוות לחיים, כי פשוט הוא. א', כי כל היציאה שלהם הייתה כביכול בטעות, כי הרי נקבע למחרת, ב', שהוא פנה לצד שמאל, כשהיה ברור לו, לא כל ספק שהוא צריך לפנות לצד ימין. ועוד, כשהוא בא להסתובב אחרי זה, הוא מצא איזה צבי, שהוא חשב שהוא מעכב ומפריע, וכל זה, כל זה לא היה כדי להציל נפש אחת מישראל. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, מאמר של הרב גוין, רב ישראל ליוש, דברים של הרב ליוש, ראש מערך השיבוץ והישיבות הקדושות בארגון אחינו, ורם בישיבת הסאונד, שהוא מספר על הייחודיות של סדר החונת, זה מאמר שערך אותה רב לוסטיגמן. אז לקראת המאמר שיערך מחר, אז דיברנו, אומר רב לוסטיגמן, עם המנחה המיתולוגי, הרב ליוש. הרב ליוש זכה במרוצת השנים, להזמין אל דוכן הנעמים את גדולי הדור, בהם אורן ראשי שיבה, הגריל שתיים הזצל, משפיע דלפקוביץ, בודו לחיים טובים, ראשי שיבה הגרון גרשן אדלשטיין, ראשי שיבה הגרון מיכל הירש, משה אילי ליר, סליחה, וכן זקני המשגיחים וגדולי המחנכים. אומר הרב ליוש להפותח סדר האחרון הזכה בדרכתם ועידודם הנילב של גדולי הדור. אין ספק שעולם הישיבות חייב רבות לסדר האחרון שיזם לסדר שעובדו ודופשתתו, כמענה לצורך האדיר שנוצר לזה. אחרי שגדולי הדור בראשם אורן הגריל שטיימן פנו אליו בדבר הצורך לעשות פתרון לאותו בעיה קשה שבחורים עולים לישיבה גדולה בלי שתהיה להם הכנה מספקת לפני זה. במרוצת השנים ניסו בסדר האחרון את דבריהם של ענקי הדור הקודם ומורון ורבון גדולי הדור הנוכחי, ולמרות ההצלחה הכבירה בשנים עברו נדיר שהוא לא שוקטים על השמרים, תמיד מחפשים מה אפשר לעשות, איך אפשר לשפר, כיצד נוכל להביא לכך שהבחורים יצאו עם תועלת גדולה יותר, וכמובן איך נוכל לתת מענה למספר גדול יותר של בחורים. השנה יש חידושים רבים בעניין הזה, בראשם העובדה שלראשונה הגיעו ראשי הישיבות קטנס יחד עם התלמידים לסדר האחרון. וזה מתוך רצון של ראשי הישיבות להראות אל תלמידים עד כמה הם רואים בסדר האחרון כאירוע מכונן, שיוכל להשפיע השפעה עצומה על עתיד שלהם בישיבה גדולה. אחרי זה בכל ובכל מקום אחר שהם ימצאו את עצמו. הגאון משה ליר שומר בכל שנה בסדר האחרון שהישיבה גדולה כמו מעלית, שמעניקה לבחור הזדמנות חד פעמית להפיל לגבהים עצומים, אדם יכול לעלות ולהתעלות כל החיים. אבל אם לפני הישיבה הגדולה ולאחריה אנחנו עולים במדרגות, הרי שבתקופת הלימודים בישיבה הגדולה אפשר לעלות במהירות, במהירות גבוהה, בקלות רבה הרבה יותר, כמו במעלית. הישיבה הגדולה זה המקום שבו בונים את האישיות, בו מפתחים את הסגנון, את דרך הלימוד, את האהבה ללימוד התורה ואת כל מה שקשור להצלחה בחיי תורה ויראת שמיים. הרב ליוש מציין שאחד החידושים, הנוספים השנה זה השוק, שצפו להתקיים, וזה עוד שם גדולי ראשי הישיבות, שישיבו לשאלות שנשלחו מבעוד מועד, על ידי הבחורים שעולים לישיבות גדולות. הוא מסדר שהתרגשנו בדרשו לקבל מאות שאלות, כשהבחורים כתבו, חלק מהם חזרות על עצם, חלק ייחודיות ביותר, חלק מעמיקות, חלק פשטניות, הצד השווה שבהן שכולם, כל השאלות האלו, שישלחו על ידי בחורים בעלי השתקקות לתורה, בחורים מבקשים, שמעוניינים להצליח ולפרוח בישיבה גדולה. בסדר האחרון הרבים מהם יזכו לשמוע את גדולי ראשי הישיבות משיבים לשאלותיהם. ואין לי ספק, הוא אומר, שהבחורים האלו וכל הבחורים האחרים ישבו כשאוזנם קרויה לשמוע כל מילה שיוצאת מפיהם של ראשי הישיבות, והדברים בוודאי יחדרו ללבבם ויחוללו בהם שינוי גדול לטובה בגדולה שלהם. ואנחנו ממשיכים מיליון הדיונים הערכות לתשעה באב. האם מזג האוויר עשוי להשפיע על חובת התענית בשבת? ולמה מניחים תפילין בתשעה באב רק בתפילת מנחה? אז בואו נצלול לתוך ההלכות של תשעה באב. האם מצוות לימוד תורה קיימת בתשעה באב? אז מלבד איסורי האכילה והשתייה שקיימים בתשעה באב, לימוד תורה מהטעם האמור שאם שמחת את הלב, כמו שכתוב, פיקוד ה' משורים, משמחי לב, יותר מאוד דברים שיש בהם סיפורי ראות, כספרי איוב, חלקים מספר ירמיהו, ודילוג פסוקי הנחמה שבהם, גם את חלקי התורה שמותר ללמוד ביטוי ולמוד אישה באב, לומדים בצורה פשוטה, לא ביון בהמקה ופלפול, בדרו שבקשה לתירוצים, כי הם גורמים לשמחה. כן, וכמו גם הגמורה בגיטין שמספרת על החורבן. יש מי שיתיר עיון שצריך לשם הרוע על אוכל למייסה, יש מי שיתיר עימות חלקי המותרים בהמקה, ויתיר גם לעסוק בדרושים ארוכים על הגיל הסייכו. בגדר האיסור הזה יש שתי דעות בראשונים. לדעה אחת, אין חיוב ללמוד תורה ביום הזה, אלא שהחפץ ללמוד בחלקים המותרים רשאי לעשות. ולדעה אחרת, מצוות לימוד תורה קיימת גם בתשעה באב בחלקים מותרים. לכן דעת כמה מאחרונים מפוסקי זמננו. מנהגים שלא ללמוד תורה כבר בערב תשעה באב מחצות היום ואילך. כי אם בחלקי המותרים גם בתשעה באב עצמו, משום שהתורה משמחת את לב לומד. מה שלומד האדם מחצותם ואילך, תפוסה במחשבתו גם בלילה, ונמצא שנכנס לאבילות בשמחה. יש שהקלו בכך, משום מטולטרה לצער הלומדים, אבל שתברו אחרי השאל למחות ביד המקל, וכך נהגו בשבת רבין על פי הוראתו. והחזוני שורה כדעת המחמירים. מה עם מזג האוויר, רבותיי? האם זה משפיע? עשוי להשפיע על חובת דתן עם תשעה באב? אז ילדת צורה מלפים בתשעה באב עד שיעברו 30 ירמות. אם אנחנו מחשבנים את זה בשעות, זה 720 שעות. מהלידה. ולידת הרמו, בזמן שחלפו 7 יממות מהלידה, צריך כבר להחמיר ולצום. אם לא חש הצער מיוחד, באופן שיש לחשוב סכנת חיים, והיא לא חולה בכלל. בזמננו מקילים בכל מקרה עד 30 יום. יש שהחמיר גם בזמננו. יש מי שכתב שאם יסתיימו 30 ימות במהלך תשעה באב, אז היא לא חייבת לצום עד סוף היום. מעוברת חייבת לצום את תשעה באב, ויש שהקל לוקח בזמננו מקרה במקום שמזג האוויר חם, כמו בארץ ישראל. יש שהחמירו גם בזמננו כשאין סיבה רפואית להקל. מעוברת שיש לה קושי מיוחד, ובעיה רפואית בשל עיבורה. גם מעובר גורם לה להקאות, למעט אם היא גורם לבחלות בלבד, או שחשה חולשה מיוחדת בעת הצום, או שהצום גרם להפלה לעבר, או שקיים חשש שהצום יגרום להקדמת הלידה, יש שהורו שפטורה מלצום. הרחיצה עשרה בתשעה באב, כשהיא נעשית לשם תענוג, אבל רחיצה לשם הסרת זוהמה, לכלוך וריח מצחין מהגוף, או לשם רפואה ולהקלה על כאבים, או הנגרם לתוך כדי שטיפת כלים ומאכלים וכדומה, לכן הנעשית להעברת רוח רוע, או לנקיות לצורך לימוד תפילה, או שנעשית צורך מצווה, כנטילת תפילה מסעודה, או נשיאת כפיים, אלו מותרות. השיחה בשמנים בקרמי גוף למיניהם, גם של עבר בודד, אסורה גם היא בתשעה באב כשהיא נעשית בשם תענוג, ולא כשהיא נעשית, כמו שאמרנו קודם, לשם הסרת זוהמה ולכלוך, או לשם רפואה. בנוגע לשימוש בדאודורנט, יש אומרים, שדינו כשיחה שנעשית להסתרת הזוהמה ומותר, ויש אומרים שדינו כשיחה לשם תענוג באסור, ויש אומרים שאין דינו כשיחה כללי. בין שם מותר לנקות את הבית בתשעה באב, מנהל כל ישראל לא לעשות בתשעה באב מלאכה שדורשת עיסוק ממושך, וכן שלא לעסוק במסחר. חז"ל אמרו שעסק במלאכה או במסחר גם לאחר חצות היום, אם ישיח את דעתו מהאבלות, לא יראה ברכה במעשה, זאת אומרת שהוא לא ירוויח כלום מאותו מלאכה ומסחר. יש אומרים שגם יגרם להפסד בגלל זה. גם הצעת המיטות, סידור הבית וניקיונו הספרים, ויש מידות הספרדים שהקלו בכך אחרי חצותם. מנהג האשכנזים להקל בעשיית כל מלאכה אחרי חצות, אך יש להימנע מזה כשהדבר גורם הסך הדת מעבילת. מנהג הדבר עבד מותרת ותשעה באב גם לפני חצותו, אבל אם הדת מסכת מעבילות, בשל העיסוק המלוכה, צריך לעשות אותה באמצעות גוי. ואם מלאכה באמצעות גוי מותרת גם בדובר שלא עובד, שאינו עובד. למעט, מדובר במלאכות שנעשות בפרסום רב, כבניית בית וכדומה. כמו כן, בחירת מוצרי מזון, לחם, חלב וכדומה מותרת גם לפני חצות. איזה איחול מחליף את להתראות בתשעה באב? שאלת שלום אסורה בתשעה באב, דהיינו אסור לאדם לברך את זולתו לשלום. מי שנתקל באדם שלא יודע את ההלכה הזאת, וכן אומר לו שלום, מותר יהיה להשיב אותו, מותר להשיב לו בשפה רפה ובכובד ראש, ולכתחילה צריך לומר לו שבתשעה באב זה אסור, אבל נענו הראש לאות שלום, זה מותר. נתינת מתנה בתשעה באב אסורה גם היא, וגם להבטיח מתנה, גם להבטיח מתנה אסור. כן, שהדברים האלו הם בכלל שאלה שלום. חלק מהדין אמור בשאלה שלום, אסורה בתשעה באב, אסור לאחל בוקר טוב, גם אסור לשאול לאדם חולה לשלומו ולהרגשתו. אבל מותר לאחל רפואה שלמה וגם מותר לאחל מזל טוב. יש שכתבו, יש שכתב שעדיף לדחות את זה ליום אחר. יש שכתב שאין לאחל איחול לזה לפני חצות היום, ומותר לומר להתראות בסיום השיחה כנהוג, אבל עדיף לסיים שנזכה להתראות בבניין בית המקדש. בתשעה באב נוהגים שלא לטטף בטלית גדול ולא להניח תפילין בתפילת שחרית, אלא בתפילת מנחה, כהקבלה. מה שכתוב במדרש, שבזמן החורבן קרא הקדוש ברוך הוא לטליתו וישים עליו את תפיליו כביכול. את הטליס קוטון, את הציטיס, לובשים כרגיל, אבל יש אומרים שאם גם אם פושט אותה בלילה, לא מלכים עליה בבוקר, ולכן ראוי לכתחילה שלא לפשוט אותה בלילה, כדי לצאת מדי ספק חיוב ברוכה בבוקר. ראוי להוסיף שלפני קיום מצוות עשה אסור לאכול סעודה בלשון שנת קבע עד לקיום המצווה, והפויסקים נחלקו בנוגע להנחת תפילין בתשרי, ובהם אסור לישון לפני קיומה בזמן תפילת המנחה. יש שהתירו את זה לפני חצות היום, יש שהתירו במשך כל היום. כיוון שיש הסוברים שאין חיוב של הנוח התפילין בכלל בתשרי. כך גם נחלקו לעניין חולה שזקוק לאכול סעודה בבוקר אם עליו להניח תפילין לפני החיוב. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע. אובו לכם אנושים חכומים. יש פה דברים נפלאים מהספר מגדלתם מרוממתו להגיון הגודל ורבחי פיכל שיינברג זצל. ביום י' ז' שבועת תפשין למד א' התקיים מעמד האחתורי של הרב שיינברג לרבה סקירת מטרוסוף, שחשובי תושבי הקריה חותמים על כתר הכתב האחתורי. אחרי ההתכנסות נכנסו אליו כמה מרבני השכונה ושאלו אותו, כיוון שהרבה נמצא כל היום בישיבה, אולי כדאי לפתוח חדר מיוחד שיוחד לבית הרבי בשעות מסוימות ביום. רבינו ענה באופניות שהוא אכן החליט להקדים לחזור הביתה בשעות הערב, אבל לגבי שעות קבלת קהל לא צריך שקיבל עצמו את האירועה, אז פירושו של דבר שהוא מסור לגמרי לציבור בכל עת ובכל שעה. ובאותו מעמד הוא דיבר מילים קצרות ברגש רב, שמתוכן קיבלו הנוכחים תשובה לשאלה למה הוא הסכים להתמנות למוי ואי ואי. הוא סיפר שכשמינו את הנועד הביוד אל הרבה של פראג, נכנסה אישה תוך כדי מעמד ההכתרה והציגה שאלה מורכבת. ניסה לומר שאולי זה, שהזמן לא מתאים, אולי שתיכנס מאוחר יותר, אבל היא אמרה, סוף סוף יש לנו רב, אני רוצה לשאול. אז היא שאלה, הנועד הביוד הענה, ובכל הכיוונים התערבו, יקשו, פתאום הנועד הביוד נעצר, שתק. שאלו אותו בפשר השתיקה, זו עונה, השאלה לא הייתה ולא נבראה. הציבור היה מופתע, חלק מהם באמת ידעו שזה לא נכון, אבל הוא, איך הוא ידע, רוח הקודש, אז אמר להם, כשרב נשאל שאלה, יש לו סרט לשמר מיוחדת לענות, וראיתי שאין לי את אותו כוח הרבי, הבנתי שזה לא שאלה אמיתית. ואז אמר רב שיינברג, עד היום הייתי בהלוך ובגדר יוחד, עכשיו, כשהתמנתי למויר הירוי, אני אזכה לסרט לשמר של כל הציבור. הוא אומר, בזה הייתי מעוניין, ולכן הסכמתי לבקשה. ואכן מטום שקיבל על עצמו אותו לאירוע, עם אסור כל כולו לציבור בדרגה מופלאה, שלא נשמע כמותה. מדיום ביומו הקדיש זמן יקר, זמן שתמיד היה מחושב ומדוד לרגעים, ומסר לתלת הציבור. בכל יום ויום הגיעו עשרות יהודים, לאו דווקא מתושבי הקריה, מי בשאלה הלכתית, מי בדין תורה או בוררות, עם החבר שלו, גם מבית של שלום בית וחינוך. ורבינו בסבלנותו, שומע היטב, מנסה לכל כחול לעזור, גם היה שהבנה, תרדן בלתי נמנה, לא הבאת הסבלנות, לשמע אותו, להסביר שוב ושוב מה שהיה צריך לשמוע. גם היה צריך לצאת לאיזו שמחה, כשהיצאה את תקווה, מסיבות שונות, כבר עמדו בפתח הבית, פתאום הגיע איזה מישהו לשאול. עם מסוגל לחזור איתו לחדר, ולשמע את כל מה שיש לו, בסבלנות רבה, אורך רוח, כאילו יש לו את כל הזמן בשבילו. סיפר בברו מילר, שזכה לשמש אותו, פעם קרה שהוא מאוד מהר לצאת מהבית, כל ההנהגה שלה אמרה התדרזות. פתאום מישהו התקשר עם שאלה, רבינו ענה לו בכל הסבלנות. הוא כנראה דרש סבלנות מיוחדת שיסביר לו שוב ושוב, ורבינו עונה במלוא הסבלנות, מסביר בנעימות. הפעם הרביעית, בלי שום שדר שום לחץ, אבל אותו רגע שהוריד השופרת, שוב ראינו כמה אומר. הדלת של הבית אף פעם לא הייתה נעולה, כשהמטרה של תושבי הקריה, לראות מה דרך זו, והם יכולים לסור, יכולו תמיד לדפוק ולהיכנס. איתה הרבה שהגיע בשעת מאוחרת מאוד, בפק בעדינות. לא פתחו, אז זה לא נכנס. למחרת הוא התייעץ בידו עניין, וסיפר שהוא דפק בלילה, לא פתחו. רבין אמר לו, בפעם הבאה, אתה יודע, שנכנסים, שנכנסים. אפשר להעיר אותי, אפשר להתקשר בכל עת ובכל שעה. לימים התעוררה לאותו עבור שאלה הלכתית דחופה. הוא התקשר בשלוש לפנות בוקר, רבינו מיד ענה. אברך נוסף סיפר שהבן אמר שיכול להתקשר בכל שעות היממה. לפליאתו, האם רב בשכונה משועבד לציבור כל שעות היממה? הרבן אמר שלא, אבל הוא אמר, כאן אתה יכול להיכנס מתי שתרצה. כשהוא נכנסים, והבן ירדם בכיסא, אבל תלמידו שנכנס לנז מוחת הלילה, נגשה הרבנית מיד להעיר אותו. כשנחרדו, ושואלים, האם בשבילי להעיר אותו? אז היא אמרה דנתה שהוא בקש מנחרצות להעיר אותו ולקרוא לו מיד שצריכים אותו בלי שום עיכוב. וגם כשהוא טלפונים, אומרים אותם בזרזות בעצמו, ולא חיכה שאחרים ירימו, גם היו עוד הרבה אנשים בחברה. ואנחנו עם יום הדילולה של הגאון הגדול רבי הרב פינקל זצ"ל. סיפורים מופלאים שסופרו על ידי בניו הגאונים. סיפר בנו הגאון רבי בנימין שליטה, שהוא פעם הלך איתו ברחוב. וזה היה שעת ערב מאוחר, פגשתי יהודי, שאל אותו אם יש באזור מסעדה שהוא יכול לאכול משהו. הוא אמר לו, בוא אני אראה לך, בפשטות. לקח אותו הביתה. אמא כבר הלכה במיטה, אבא בעצמו הלך, תיגן לו חביתה, סודר לו קצת יצור בכזה נדיבות. כשנאלצו להיפרד ושאל אותה איפה אמור להיות בשבת, אמר לו שעוד לא יודע, אז אמר לו, השבת אתם האורחים שלנו. ובכזאת פשטות, קרח אותו כל השבת בנדיבות מיוחדת, עד שהוא המשיך והוא בא בקבעות לאורך שנים. עוד סיפר בנו הגאון רבי חיים זאב שליטה, שסיפר לו אחד משומע שיעורו, שהוא פעם שאל שאלה שלא במקומה, מישהו ער לו בצורה לא מכובדת. לא עבור כמה שניות, ואבא ישמיט ראשו על הגמרא, עשה עצמו כאילו הוא חושב משהו. כמה דקות אחרי שהוא סיים, העיר התלמיד, העיד התלמיד שהגמרא הייתה רטובה מתמאות, שגם אם שכחו אותה היום באותו עמוד, לבטח יוותר סימן. עוד בן מספר, לא נשכח את הכסף של אלמר בייזיק, יהודי חולני שבגדיו היו תמיד מלוכלכים, שלא הייתה מכבסה שהסכימה לכבס אותה. ששיח צערו לפני אבא, הלך בקביעות למעונו בשכונת כסף, וחצה הבית החל עם שירות ודמיים חמים. שם היה מחבץ את הבגדים המתונפים, רק מידי שהמחבסות הסכימו לקבל. פעם ביום כיפור, ברוב יומיו, כשהיה כבר סגי נאור, אותו יהודי אומלל, אבא הבין שלא יכל להגיע לבית כנסת, הלך להתפלל איתו ביום הכיפורים, למרות שהוא היה רגיל להתפלל בישיבה. כשהוא חזר לישיבה, הסבא הבחין בהיעדרו, מה התרעם על כך? אבא פשטות מה שלא הייתה לו ברירה, אכל להתפעל עם רבי איזיק. שם הדברים, ישיב הסבא ואמרו, טוב עשית, יהודי גלמוד ומסכן, טוב שסייעת לו. עוד בן מספר, על סיפור שהיה, כשהיה שדחן של הבת של בוחר, ומורש השיבה לא הסכים לקחת, לא הסכים לקחת דמי שדחנות, ואמר שהרי הוא בטח, תלך לקחת דמי שדחנות, אז הוא רחש לו שס חדש, הוא שמח מזה הרבה, אבל המחותן לרבי פיאנסקי, שאבא לאמצעי נתן לו סכום הגון, הוא התעקש להחזיר חצי ואמר שזה מספיק בשביל. שאלת למה הוא לא נותן, הרי הוא מאוד צריך, אז אמר לו תביאות, אני אוהב להתחלק עם אחרים, כל אחד זה אבות שלו. עוד בן מספר, שאבא סמוך לבית שלנו שתי חנויות מכולת. אבא בטבעיות לימד אותנו שצריך לפרנס את שתיהם, שלא לצייר אותם, אכן חילק את הימים, ראשון 35 במכולת זו, שני רביעי ושישי במכולת השנייה. וככה חונכנו כולנו בהקפדה שיש לכל חנות הימים שלה. אחד מבעלי החנויות האלו חיבב אותנו, עדפנו לרכוש אצלו, אז לכן לפעמים לא רכשנו כלום באותו יום של השני, כדי לחכות למוחרת לקנות אצלו. כשאבא שמע את זה הוא כעס, אמר שם צריך לרכוש היום הרי שזה בחלקו של המוחר אור. סיפר הבן שלו, רבי נסון צבי, שפעם סיפר לי אבא, ניגש אליו איזה יהודי, נזר תורה, ביקש ממנו להציע שידוך לאיזה גביר מסוים בארצות הברית, זה היה שידוך חשוב. אבא שאל אותה למה הוא לא בעצמו יציע, אז הוא אמר שהוא ניסה כמה דברים, הוא לא שומע עליו, אבל אבא יציע, ודאי שהוא ישמע. אז אבא היה הסכים, ניהל את השידוך, כשהסתיים הכי טוב. אז השיר רצה לשנה את דמי הרשת חמוד בעד ידידה, ואבא בטבעיות. נתן את כל הסכום לאותו יהודי באמרו שהרי זו הצעה שלו, והוא רק סייע כדי שהדברים יתקבלו, והוא לא הסכים לקבל איזה שום דבר. לא אשכח, הוא מספר, איך ראיתי פעם במאה שערים, ראה אותו סוחב מוטה ביחד עם יהודי, באתי לעזור. אמר, היהודי הזה בא לתקן את המיטה בחנות ורצה לחזור הביתה, והוא לא יכול לזחול לבד, אז אמרתי לו בואו לזחול ביחד. כך הלך את כל רחוב מאה שערים, אצל אותו יהודי כבר לא הכוח, אז אבא לקח את זה לבד. אמרתי לו, אבא, איך אתה הולך עם איתה ברחוב ככה? אז אמר לי פשטות, כשהולכים לולב, זה לא בושה. זה מצווה, וגם זה מצווה ככל המצוות. הבן שלו מסיים בעוד סיפור שגדלנו כילדים, על סיפורי חסד שלא מעלה על מידן, הסיפור המיוחד עם גולדליה שלו, מגיע מהרי בוחרה, הייתה סייר אצלם בקביעות, שאמרה לה כי חושש שם יסלק ולא ידעו מכך, אבא הבטיח וקיים להגיע כל יום לבדוק את זה. וכשביקשה מאיתנו, להצטלם איתנו, כשתהיה מזכרת מנחם אותה, אבא ואמא דאגו להלביש את כולנו כראוי וללכת להצטלם איתה, רק כדי לשנח אותה. וזו מדיבות לב שלא תתואר. הדברים נפלאים מתוך שיחה עם הרב מונברמן ומסף שבת קודש. ואנחנו ממשיכים לקט סגולות להינצל ממריבה במחלוקת. אז בליקוטי מוהר"ן מובא, סגולה למחלוקת, זאת אומרת להימנע ממחלוקת, לא נעשה את סוכה. זה על פי הפוסק בתהילים, מצטנן בסוכה ומריב לשוינס. וללמוד בדברי היומים, ואי קרוא עשו אל השם עד אני בתפילת יושפת. ואי גר דקלו מובא שקרא שם וחבון לסגול על תן מחלוקת. סידור ראשות ישראל מובא ש... שיש חז ושלום מריבה ומחלוקת, קבלה מרב גדול שלמה ובלי שבת הקדוש תחרוץ את שם השלם. בסגולות ישראל מובא שאם יש מחלוקת ומובא במזוג, לחפש את הכתובה ולעיין בה, אם לא יש שם איזה, אם אין שם טעות ולתקן. עוד מובא ללמוד חוים תאותיות שלום בבית, לומר, ללמוד את שלום בבית יותר קופיות ותהילים. בסידור במדור סגולת מלאכים בבאר בסודה, הגילון שתפדש תמובה שאם נעשה מחלוקת בית החתונה, סגולה שתהיה שלום בין איש לאשתו אחרי זה. שאם נגזר שיהיה מחלוקת בין הזוג, אזי יהיה המחלוקת הזה במקומו, כמו שנוהגים שמחלקים בערב עם כיפור בני מתוקה, לכל בעלי הבתים ניתן. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי. משולחנו של הרב הגאון מתחלה לשבר צפות שליטה. מעשה במקום שהיה בו עירוב מודר ביותר. באמצע השבת הבחינו שהשער, שדרכו נכנסות מסעות לאתר בנייה באזור, נפתח באמת שיש פרצה למעלה מסע הרמס. אם כן, יש לחוש לכל העירוב, שאסור לטלטל בו. הוא אומר שבאופן קבוע ביום שישי הקבלן דואג לסגור את השער בגלל זה, ואחרי זה אחרי בודק, כנראה שילדים שיחקו, פתחו, אז השאלה מותר לסגור עכשיו, או שזה באיסור מעשיית מחיצה, או לקרוא לגוי. אז התשובה שנחלקו בזה, האחרוני עם דלתות לבד מתירות, כשאין צורך לפתח. גם להצג שזה מתיר, צריך להבחין ששני צידי המחיצה מוכוונים זה כנגד. אבל אם המחיצה עומדת בעיגול באופן שצד אחד לא מוכוון כנגד צד השני, אז לא יעיל עומד ברובה. ואכן בעיקר הדין גם להצד שכששר פתוח, הרוב פסול ועל ידי נעילה מכשיר את הערוב, אז נראה לא לחוש משום בוינה, ושדלת הקבועה בצירים, אין בחשש בוינה. כמו שובר ברמון, לגבי פתיחת גג שמעל הסוכה וסגירתו, שאין בזה משום בוינה, כמו שיש לו צירים, ובר המשנברורה, דעה וכפתח, כמו שהעריכו בקובץ מבסלוי, והוראת השבט הלוי להתיר מחיצה המתרת, ודלת קבועה בצירים. ויש בזה עוד בעריכות בעניין, מוזמנים לעיין בספר בום חיפה ממסכת סוכים. ואנחנו ממשיכים דפעים בהלוכה, אנחנו נחזיר רבותיי לסימן תפחת סעיף א'. מהו עירוב תחומין? והאם ניתן להניח עירוב של יותר מ-2,000 אמה מהבית שבו שוהים בין השמושס? על כך ועל עוד הסימנים נוכל לשמוע כולנו וללמוד בשלוחה אחת ושורים כרבנים הגאונים. לגדול בתורה ולרוות נחת, וכדרכנו נלמד גם אנחנו את בני הדפעים בהלוכה. כפי שכבר למדנו, אסור לאדם להתרחק בשבת מהמקום שבו הוא שבא בזמן לשמוע שזה כבר מ-2,000 אמה, היצור הזה נקרא תחומין. ותקנו חז"ל שיהיה מותר לאדם להתרחק יותר מ-2,000 אמה באחד מצדי מקומו, על ידי שיניח בעצמו או על ידי שליח, בנקודה כלשהי בתוך התחום, מזון בכמות שמספיקה לשתי סעודות לשם קניית שמיטה. ואזי גם מזמן בין השמשות הוא שבא בבית. ואפילו אם אולן בביתו בליל שבת, המקום שבו הוא הניח את המזון של השתי הסעודות, נחשב למקום שבידתו. יהיה מותר לו להתרחק מהמקום הזה 2,000 אמה. בכל סביבותיו. אז מה יוצא? שעל ידי התקנה הזאת יכול להתרחק מהמקום שלו כ-4,000 אמה. אבל זה באופן שהניח מזון שתי סעודות בסוף התחום ממש. איך קוראים לתקנה הזאת, רבותיי? התקנה הזאת נקראת כידוע עירוב תחומין. כלומר שמערבת מידת התחום הנוסף עם מידת התחום שהייתה לו מלכתחילה. התחילה לא לעשות עירוב תחום כי אם לצורך דבר מצווה. כן, כמו למשל ללכת להתפלל שאחד אינו בתקן זאת קרוב לבית. ולמה? כי אנחנו חוששים שמו היטב יתרחק יותר מהמותר. אבל בדיעבד חל העירוב גם לצורך דבר הרשות. ואם יניח את מזון העירוב מחוץ לתחום של המקום שבו הוא שם יזמן לנשמה, שזה לא עירוב, כי הוא לא יכול ללכת למקום הזה בלזן לנשמה, שתומע מילא, אפשר להחשיב את זה כמקום שביתתו. לדעת השולחנו, רוח הדין הזה של העירוב תחומן, זה גם בתוך העיר שהוא שעה בה בזמן בין השמשות, דענו שאפשר ללכת במקום העירוב בתוך העיר רק עד 2000 מהמקום העירוב. אבל אם ה-2000 אמו האלו מגיעות האדמה אחת מעבר לגבול של העיר בצד הנגדי, כגון שמקום העירוב הוא 1000 אמה למזרח, למזרח העיר, ורוחב העיר הוא 999 אמה, כך ש-2000 אמה במקום העירוב, כגון מערב, הן מסתיימות אמה אחת מעבר לגבול העיר במערב. נחשבת כל העיר כארבע אמות בלבד, ורושה ללכת עוד 996 אמות נוספות מעבר לעיר, לכיוון מערב. יש אומרים שכך הדין גם אם מגיעות 2000 עד קצר בלבד, וכגון שמקום העירוב רחוק 1000 אמה מהעיר, רוחב העיר 1000 אמה, ויש שמחמרים בזה, ושהדבר מסור גם להמון העם, ועלולים לטעות בו. בשעת הצורך אפשר להקל. אחרי גיסת שבת הוא לא יכול לחזור בו מקניית השביטה, ולהחליט שמקום השביטתו הוא בעיר ששעה בה בזמן מן השמושה. אבל אם עשה עירוב לצורך שני שבתות, הוא חזר בו לפני כיסת שבת הבאה, ומועיל לשבת הבאה, למרות שמזון העירוב הונח במקומו. אם אותו מקום שהניח את המזון של שתי סעודות נמצא בתוך תחום העיר שהוא שעה בה בזמן מן השמושה, כאשר יכול ללכת בזמן מן השמושה למקום של העירוב, אבל הבית שלו שבעיר שבו נמצא בזמן מן השמושה, בפועל הוא רחוק יותר מ-2000 אמה במקום העירוב. אז יש אומרים, שמאחר במקום העירוב נמצא בתוך התחום, העירוב חל למרות שביתו רחוק יותר מ-2000 אמה במקום העירוב. הרי הוא רשאי ללכת פעם אחת מביתו שבעיר עד במקום העירוב, ולא מחשיבים אותו כמי שנמצא חוץ לתחום, שלא רשאי להיכנס לתחום. אלא, לעניין הזה, כל עוד שלא הלך לביתו למקום העירוב, הרי זה כאילו טרם חל העירוב. רק אחרי שהגיע למקום העירוב, נסר לו ללכת יותר מ-2000 אמה גם לכיוון ביתו. בין הדברים אמורים, אלא בנוגע להליכה מביתו למקום העירוב, אבל האיסור להתרחק ממקום העירוב יותר מ-2000 אמה, גם בתוך העיר, חל גם בטרם ילך מביתו למקום העירוב. ויש חולקים מסברים שלא מספיק בזה שיוכל להגיע בזמן השנזות למקום העירוב, אלא צריך שמקום העירוב יהיה בתוך 2000 אמה לביתו, דיינו! למקום שבו שוהה בזמן בנשמושה, ואם לא כן, העירוב לא חל. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום עזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, רבותיי. מי שיוצא בשבת מחוץ לתחום, שהוא לא רשאי לצאת מארבע אמות, אם הוא נזקק לעשיית צרכיו, במקום לא מתאים לכך, איסור תחום עם דרבונון, נדחה מפני כבוד הבריאס. והוא רשאי לצאת אל מחוץ לארבע אמותיו, לאותה ארבע אמות, והולכת עד המקום הקרוב שמתאים ביותר. ואם אותו מקום נמצא בארבע אמות הסמוכות לתחום, אז יש לו דין כמי שחזר לתחומה באונס ובשגגה. מי שיוצא בשבת מחוץ לתחום לצורך פיקוח נפש, אחרי שהגיע לידו, המקום ששם הוא נמצא נחשב כמקום שבידתו, ויש לו תחום של 2000 אמה לכל סביבותיו. עד כאן בעניין הזה. נחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים. הסוחר דירה הושו לו לתקופה של פחות מ-30 יום, הוא לא נחשב כדייר בחצר לעניין עירוב חצרות, אלא כאורח שתפל לדיירי החצר הקבועים, ולכן לא נדרשת ההשתתפות שלו בעירוב. והדירה שלו נחשבת כחלק מהחצר, דיינו שגם דיירי החצר הקבועים לא ערבו ביניהם, אתה תתן חפצים מדירת אורח לחצר ולהפך. וגם יתרח בעצר בחצר לעתים קרובות, אבל תמיד לפרקי זמן הקשרים ב-30 יום, לדעת רוב הפוסקים, דינו כאורח. גם חצר שדר בה דר קבוע אחד בלבד, לכל היתר אורחים, כגון מתחם שיש בו כמה צימרים, חדרי אלוף, חדרי אירוח, ועולה המקום מתגורמים בדרך קבע, הרי הם כפולים לדייר הקבוע. ואין צורך בעירוב חצרות בחצר הזאת, שהרי דר בה רק דייר אחד. נפעמים תלמוד דבלי, האם ניתן להקדיש קורבן מחוסר זמן? וכיצד ידכן שקורבן פסח הופך לשלמים, וכיצד קורבן השם הופך לעולה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום הסרט מורה דף י"ט. ובשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, האם יכול להיות דבר יפה וחיובי יותר מאשר לשבח את הזולת? אבל כבר עמדו אתמול על האיסור לשבח לפני שונאים או להרבות בשבח. היום אנחנו יודעים, לומדים על שבח, סוג שבח נוסף שאימנו צריך לזהר, שבח הבא לי בהפסד. לדוגמה, כעניין האורח שיצא ברחוב העיר או מרחוב הצחיים, אם הוא יפרסם לכולם איך פינקו אותו שם, אז ילדי זה אומר, רחוב הצחיים יתלקטו אנשים ריקים ויאסור על בית בעל הבית, יחלו את ממונו. גם לספר איך שבח כזה רק לכמה אנשים מגונים, דת הגרח קניבסקי, שאם ייתכן שזה יגיע לידי אנשים שאינם מגונים, צריך להיזהר בזה. שני דברים מעניינים בהקשר להלכה הזאת שמובעים בבורים מוספים. א', אחד שמגדיל את מדרגת חברו יותר ממשהו באמת, כתוב הרבה לחונן, לחונן וסרמן, שעובר ביסור השנורי, כי הוא גורם לנזק. השתתחו איתו בטעות, ימנו אותו למשרה שלא מתאים לה, וגם הוא עצמו נזק מכך, שהוא חושב את עצמו לאדם חשוב, בא לדיגג. עוד נידון, לספר למשולוחים שעושים צדקה, בשבח של נדיב מסוים שנותן נתינה ראויה. כתב הגרש דבילבסקי זצ"ל, שאם הוא אומר זה למשלוחים הגונים, מותר, וזה נחל בגדר גודל המעשה יוצר מן האויסה. כי על ידו נותן הנדיב עוד צדקה, אבל אם הם לא הגונים, צריכים להשתמץ ולומר להם, כך כתב גם הרמש הפייטן, ולא לחשוש שמה אין לו לו כסף לתת לאחים להתבייש להגיד להם, כי רוב האנשים לא מתביישים מזה, רק אם ידעו שהוא מתבייש, אז יעשו לעצמו לאחים. והוא הוסיף שגם אם הוא עשיר, מותר ומצווה לספר את זה, גם לאדם גדול שזקוק לתרומות, למרות שמשום גדלותו יתבייש העשיר שלו לתת לו, כיוון שרוב העשירים אומר, לא עושים מה שקצופים כמה ששרים. גם אם הוא נותן, מסתבר שהורשה לוקש מנו עד חומש, כי נצווה מן המובחר לתת עד חומש, ואם אכן כבר נתן חומש, לא יתבייש לומר את זה. לכן, דעת הגאון רמש שטרנבוך, שאם יודעים שהעשיר לא רוצה שיתפרסם השם שלו, כיוון שהוא גילה דעתו, כאילו שהוא רגיל נתן בסתר, אז שממילא אין להביא את השם שלו לאחרים, ככה כתב הגרח קניבסקי שליטה. שלגלות לגבי צדוקי את רשימת כל השירי העיר, יש בזה משום שאלה, משום מבוא אחר בכל גודל. לכן אם ידוע שהאדם שנתן לו לא ייתן לאחרים מסיבות שלו, כתב הפליו אצלו לגלות לאחרים שהוא קיבל, כי בכך גורם לתרומת על הנותן, ולנזק בלי כל תועלת. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בספר הרי רואה להגרף פינקל, שהיום זה היום היורצייט שלו, אז מובן שם שהוא אמר שעניין האבלות על חורבן מסמים קדוש הוא לא עניין של רגש ולב. אין האבלות עניין של ידיעה והשגה. אדם יכול לדעת שהחורבן מסמים קדוש, ועם ישראל גלה מארצו ונשפך דם ישראל כמים, הוא לא יתאבל ולא יצטער על זה. רק אם הידיעה נכנסת ללב וירגיש את הדברים, אז הוא יצטער ויתאבל. תשתדל רבותיי, לעורר את רגש הלב ולהצטער על חורבן בית המקדש, ולהשתוקק שבית המקדש בנה במהרה בימינו. עד כאן דברנו לרבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב צלע.